שלום ללומדים, כאן בנימין הולצמן בפודקאסט ההסקט שלנו שעוסק בתולדות חכמי ישראל, והיום אנחנו מדברים על רבי יעקב אבוחצירא שבמרוקו, וכך אנחנו מתרחקים מאלו שלא, בציר הזמן אנחנו נשארים באותו מקום, נולד ב-1806, אבל אנחנו מתרחקים גיאוגרפית ועוברים למערב, כן, מרוקו היא במערב, במגרב, נדמה לי שעל המפה קו ישר מערבה מארץ ישראל נגיע למרוקו, איכשהו מנפלאות השפה, מי שהגיע ממרוקו לארץ היום יקראו לו מזרחי, למרות שהוא ההפך, הוא מערבי. וצריך להגיד על רבי יעקב אבוחצירא, בואו נעסוק היום, שתלבטתי אם להעביר עליו שיעור, הוא לא קלאסי, ההשפעה פה הוא לא קלאסית מהבחינה הזאת, שבפודקאסט פה אני משתדל לגשר בין חכמי ישראל המוכרים, למי שנכנס לבית מדרש ולומד גמרא והלכה, לבין ההיסטוריה, הסביבה והתקופה והרוח שלהם. ורבי יעקב אבוחצירא הוא לא עונה על הכלל הזה מהבחינה הזאת, שאני לא חושב ש... לומד בית מדרש רגיל היום, מכיר את כתביו, אבל הוא כן מכיר את שמו. דבר על זה, משפחת אבוחצירא בעצם יסדה סוג אחר של השפעה, אבל כיוון שהגענו ל-1806, השנה שבה הוא נולד, זו הזדמנות קצת להתרחק, לא יודע, מגליקציה, ושיעור בניחוח קצת אחר. תחת השלטון העות'מאני דיברנו על לבנט ועל טורקיה, אבל אני חושב, ארץ ישראל כמובן, אבל אני חושב שבמרוקו לא ביקרנו מאז השיעור על אור החיים הקדוש, אז בהחלט גיוון ראוי, נגיד את זה כך. אז הואיל וכך, אז צריך לתת קצת רקע. אז במרוקו יש כמה מרכזים יהודיים שעד המאה ה-19 הקשר ביניהם הוא די רופף. זאת אומרת שבן אדם באזור אחד במרוקו אינו דומה לבן אדם באזור אחר. אפילו השפה היא לא בהכרח, מעבר לשפת הקודש, היא לא בהכרח אותה שפה. אבל במאה ה-19 קורים כמה תהליכים, הקשרים קצת מתחברים, השפה הופכת להיות ערבית מרוקאית יהודית, ובמאה ה-19 עובר על יהודי מרוקו, וסך הכל, כל יהודי האזור, גם תהליך איור, שפחות גרים בכפרים ועוברים לערים, בעיקר בהרי האטלס, וגם השפעה של המעצמות שחודרות לצרפת, חודרות למרוקו, בעיקר צרפת. ופה צריך לחלק את יהדות מרוקו לשלושה מרחבים עיקריים. הראשון זה אזור החוף. תחשבו טיפה על המפה. מרוקו, שאומרים חוף, אז בצפון החוף זה לים התיכון, מערב, הים זה בכלל האטלנטי, אבל כך או כך, קהילות יהדות בערי החוף, טנג'יר, רבאט, קזבלנקה ועוד, שם השפעת המערב יותר חזקה, קשר עם אירופה יותר חזק, וגם הקשר עם קהילות יהודיות באירופה הוא יותר חזק. זה האזור הראשון. האזור השני, מרכז הארץ, כמו פס, מקנס, שם יש מרכזי תורה ומרכזי רוח. והאזור השלישי, שבעצם אנחנו עוסקים בו, דרום מרוקו, דרום מזרח מרוקו, צריך להגיד שאותו צריך לחלק לאזור תפיללת, שבו נולד פעל רבי יעקב אבוחצירא, זאת אומרת שאנחנו בשיעור הזה פה, שהיה לו אופי עצמאי, גם מבחינת הרבנות, גם מבחינת המסחר, ובחלק מזה הרי האטלס, שהרבנים שלהם בעצם הם תחת מבחינה הלכתית, הם תחת השפעת אזור תפיללת שאנחנו עוסקים בו. השלטון במאה ה-18, מהמאה ה-18 עד היום, בהפסקות קצרות, הוא שלטון העלווית, לא של העלווים שאנחנו מכירים פה קרוב מסוריה, רק אפילו לא כותבים את זה אותו דבר, כן? זה מילה אחרת, רק נשמעת בעברית אותו דבר, ששם השלטון נע שם בין שלטון ריכוזי לשלטון שבטי, שהשלטון עצמו מאוד צריך להיזהר מחדרת המעצמות, כשבמאה שלנו, המאה ה-19, יש לנו גם חדירת רוח צרפת למרוקו בהובלת כל ישראל חברים, קיח, אליאנס, שיש מרכזם בפריז. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל לא ניתן את זה בהקדמה ליהדות לירות מרוקו. אז עוד לפני שנדבר על רבי יעקב חפצירה עצמו, אני רוצה קטע אחד להתחיל מדף המקורות של דן מנור, דוקטור דן מנור, חוקר יהדות מרוקו, שכותב בהקדמה לספרו קבלה ומוסר במרוקו ככה. תפילה שוכנת בעמק זיז לרגלי האטלס הדרומי. זה אזור הררי, מבוטר ורצוף ניקודים אקלימיים בהתאם לבני הנוף. ראשיתה של ההתיישבות היהודית לנוטה בערפל, והוא מביא כמה השערות דלנתי. היא לא חשוב לענייננו. אוכלוסייה יהודית זו על תרבותה הכפרית שונה במידה רבה מזו המרוכזת בערי החוף הצפון. השונה זה נובע מהמובה ההיסטורית, שהקהילות העירוניות יונקות מהמורשת הרוחנית והתרבותית של יהדות ספרד, שכנראה פסחה על הקהילות הכפריות. זאת אומרת שההבדל פה הוא מאוד מאוד גדול, בגלל שעוד בגירוש ספרד, אם אנחנו הולכים מאות שנים אחורה, אז יהדות מרוקו, יהדות קיימת מאות שנים לפני גירוש ספרד, אלא שיהדות קטנה, מבחינה מספרית. וכשמגיעים לשם המונים ממגורשי ספרד, אז הם משפיעים על האופי. אז בעצם בערי החוף ובמרכז מרוקו, בעצם היהדות הופכת להיות יהדות ספרדית, אבל בתפילת פחות, ונותרת יותר יהדות עם שורשים, שורשים של יהדות מרוקו מתקופת הראשונים, יותר מאשר של ראשוני ספרד. הוא כותב על זה, אני ממשיך לקרוא, על כך הרחבנו את הדיון במקום אחר תוך הבאת דוגמאות רבות, נובד כאן אחת מהם. רבי יהודה בן עטר כותב באחת מתשובות לחכמי ארץ ישראל בשנת תל פי זין, כי נוסח הכתובה של מגורשי קסטיליה, זאת אומרת מגורשי ספרד, נתקבל בערים, פס, מקנה, ספור, רשימה של חמש ערים, חוץ מתפילה לתבר הגפה. כך כותב רבי יהודה בן עטר, שנוסח הכתובה הוא ספרדי, שקיבלו על עצמם את הנוסח של מגורשי קסטיליה. הוא נותן אזורים, שזה בעצם רוב מרוקו, אבל לא בתפילת. בסדר, אז עד כאן הקדמה על הרקע והאזור והמקום. אבל הגענו לנושא שיעורנו. רבי יעקב אבוחצירא נולד ב-1806, זה תף קוף סמך וו, כאמור, בתפילת. הוא לומד בצירותו אצל אביו, רבי מסעוד, ובהמשך נשמח לרבנות על ידי רב לא מהמשפחה, רב ישוע דנינו. וכבר מצעירותו הוא מנהיג חריזמטי של הקהילה בתפילת, שהיא קהילה, זה לא בדיוק עיר, זה פרוס, כפרים פרוסים, והוא רב, מנהיג ודרשן עשרות שנים. על חייו אנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו נתרכז בתורתו. רק נגיד שב-1879 הוא יוצא למסע לעלות לארץ, כשמספרים שהוא כבר שנים רבות רוצה לעלות לארץ, אבל הקהילה מעכבת ממנו ולא נותנת לו, כי צריכים אותו. רק בגיל 73 הוא מצליח סוף סוף להתגבר על התנגדות הקהילה ולצאת למסע ארוך לארץ, כשמחליף אותו בנו מסעוד ברבנות הקהילה. והוא יוצא למסע ארוך, הוא עובר דרך אלג'יריה, טוניסיה, לוב ומצרים. ומצרים הוא מתעכב בהתחלה באלכסנדריה, אחר כך בעיר אחרת בשם דמנהור. למה אני מזכיר את זה? כי שם הוא בעיכובתו חולה ונפטר. 1880, כף בטבת תף רשמם, נפטר רבי יעקב אבוחצירא, ולא זוכה להגיע לארץ, ונקבר בדמנהור שבמצרים עד היום. צאצאיו ממשיכים לכהן ברבנות תפילאלט עד שהם עולים לארץ, וגם בארץ רבים הם משמשים רבנים ואדמורים, שזו מילה שהם לוקחים מהחסידות, הם משמשים בה, למרות שאנחנו מכירים אותה מהחסידות. המפורסם בהם כמובן זה נכדו של רבי יעקב אבוחצירא, רבי ישראל אבוחצירא, שזה הבבא סאלי. אבל הלאה, בדור שאחריו, בשתיים, השלוש, דורות אחריו, רבים, חלקם מפורסמים יותר, חלקם מפורסמים פחות, צאצאי הבבא סאלי, וגם צאצאי אחיו של הבבא סאלי, הבבא חאקי. וההשפעה היא בצורה כזאת, היא בצורה של רבנים משפיעים, ובצורת חצרות, גם משתמשים במילה חצרות, שגם היא לקוחה מהחסידות. אני אגיד בסוגריים דבר שלא חשוב לענייננו, שחלק מהצאצאים, החסידות היא עסק כלכלי מאוד גדול. אבל כאמור, לא, נתעכב על הנקודה, הזאת. לגבי ההנצחה שהרבה ירקוב בחצרה, נגיד שיום פטורתו, כף טבת, זה יום הילולה, אבל הקבר היה במצרים. אז רוב העולים היו במצרים, אם כי השתדלו להגיע מוקרי זכרו גם מחוץ למצרים. כשעם התמעטות היהודים במצרים, אז ההילולה הולכת וקטנה. עם הסכם השלום מחודשים ההילולות, אבל ב-2012, זה גורר קצת מסביב מתח על רקע אנטישמי, וב-2012 השלטונות אוסרות את ההילולות, וב-2022 מתחיל השקעה גדולה של שיפוץ הקבר עם אישור השלטונות, והבנתי שהם מחכים, עדיין לא חודשו ההילולות, אבל מחכים לזה. עוד נגיד על הצלחתו, שהיישוב במועצה האזורית מטה בנימין, בין שער בנימין ופסגות, שנקרא היום כוכב יעקב, נקרא במקור שהוקם אביר יעקב, ועדת השמות לא אישרה את השם אביר יעקב, ושמו שונה לכוכב יעקב, אבל אביר יעקב זהו כינויו של רבי יעקב אבו חצרה. אני חושב שקצת ייחודי שיש לרב כינוי, שהכינוי זה לא שם של ספר. אבל שמו רמות, אולי מזכיר קצת את בעלת השפות עם כינויים כמו רבנו תם ובחור שור. אז כך היה כינויו אביר יעקב, אז על שמו יש יישוב במטה בנימין. נסיין שרבי דוד חי אבו חצרה, שנדמה לי נכד נכדו כבר, אז הוא הקים בנערי המוסדות אביר יעקב. ספריו של רבי יעקב אבו חצרה, אני חושב שהשפעתו היא לא דרך ספריו, אלא כאמור השפעתו הייתה באישיותו, וזה הוריש לבניו ונכדיו ונכדי נכדיו. אבל 12 מספרים שלו הודפסו עם השנים. לא, קשה לי לדרג חשיבות, אבל עבורי הכי חשיבות זה השו"ת. השו"ת, תיאורי משפטיך ליעקב, שאלות ותשובות, 145 תשובות, רובם בענייני ממונות, הודפס לראשונה בירושלים. זאת אומרת שהוא לא מדפיס את זה בעצמו, ב-1883, ב-1990 נדפסת ביבנה מהדורה חדשה ומתוקנת ויפה, שהוציא את זה מצאצאיו, הרב שמואל אבו חצרה. נזכיר, אני לא אזכיר את כל 12 ספרים, נזכיר את א' בינה, ספר, אולי נכון לקרוא לו ספר מוסר על פי הקבלה, או ספר קבלה עם נפקמינה לענייני מוסר, שהוא לפי פרקי תהילים המסודרים לפי א' ב', נושא מקורי מאוד, בעיקר על פי קוף י"ט, ופיוטיו שהודפסו ויגיע ליעקב. ביחד עם זה נדפסו גם חלק מפיוטי צאצאיו, לראשונה זה הודפס ב-1905, ואחר כך עם מהדורות עם עוד פיוטים. אני לא אקרא לכם את כל רשימת ספריו, רק נגיד שיש לו פירושים על כל מיני תנ"ך ותורה, וכמה ספרי קבלה, ועוד. אולי נציין ששני חיבורים שלו עבדו. ספר על השבת, בשם שבת קודש, שעבד בדרך לבית הדפוס, ולא ידוע מה עלה בגורלו, ספר קבלך שלו אחד שנשרף. כתב יד, נשרף אחרי הכתיבה, בשם עלה באש, בשם אני לא יודע, קראו לו ספר, אולי חיבור על הספר עץ החיים. טוב, בסדר. אז אנחנו עוברים לדף המקורות, וקודם נתחיל קצת על השם. השם אבו חצרה, שחצרה זה מחצלת, אז איך הגיע לשם, איפה הגיעה המשפחה? אז קטונתי מלהכריע בין המסורות שמתגלגלות אצל יהודי מרוקו, אבל הבאתי קטע מהספר שקראנו ממנו קודם, של דוקטור דן מנור, כך הוא כותב, שוב, הוא כותב בסוג של ביקורת מבפנים, נגיד את זה כך, קטנתי מנחי, רק נראה את דבריו. בניגוד ליחוס משפחות אחרות, למשפחת אבו חצרה אין שום זכר עד המאה ה-19, רק עם הופעת רבי יעקב, זאת אומרת שיש משפחות מרוקו עם ייחוס או מגור ספרד, או אפילו קודם, אבל למשפחת אבו חצרה לא שמענו קודם, על אנשים שהיו שם רבנים. רק עם הופעת רבי יעקב החלה מסורת עממית לגלות עניין ביחוס אבות, וקבעה את רבי שמואל אלבז כמייסד השושלת. לפי מסורת זו, רבי שמואל היה אמור להפריד למרוקו בספינה ביום וב, יום שישי, ערב שבת, כן? אלא שהלוויה נדחתה ליום שבת מבחינת הקלה, מבחינת חילול השבת, כן? לא רצה לעלות על האונייה. הוא הפליג על חצרה, שזה מחצלת בערבית, בים, שהביא לאותו עד מחוז חפצו, ובזכות הנס הוא שב שמו, כן, מאלפז לאבו חצרה. ועכשיו הוא מתלבט אם באמת היה כזה אדם, והוא כותב, אכן בן גדולי חכמי פס במאה ה-17, היה חכם בשם רבי שמואל אלבז, ואילו רבי שמואל אבו חצרה, מישהו אחר, היה ידוע בקהילות המזרח והמגרב כבן דמשק. הוא האיש צנוע, שישב המחצלת בבית הכנסת כשכל המתפללים ישבו על קריות וקסתות, לכן כינו אבו חצרה. עכשיו הוא אומר שעדיף סיפור של צניעות על פני סיפור נס, מכאן שהסבר לכינוי אבו חצרה התנהגות מוסרית ולא הנס. המסורת הממונית כדרכה מסגה את שעת הדמויות ויצא מה שיצא, זאת אומרת הוא טוען שרבי שמואל אלבז מפס ורבי שמואל שהפך להיות שמואל בוחצרה מדמשק הם לא היו אותו בן אדם. אכן סבירה יותר עדותו של רבי אליהו בוחצרה שלפי אב השלשלת, שלפיה אבי השלשלת היה רבי איוש, וזה היחס שלנו, אבינו הראשון הוא החכם השלם, מעון הרב איוש אבו חצרה, ולא אותו הרב שמואל אלבז. לאור העובדה שהעתיק את הדברים עם מגילת יוחסין, כפי שהוא מציין, הרי אין לפקפק באמונתם, אז אני לא מפקפק, וגם לא, לא מפקפק, הבאתי את הדברים בשם אומרה. עוד, על אף זה על המשפחה, אז על רבי יעקב חצרה הבאתי מספר עם כותבים שונים של מרכז זלמן שזר, בשם תולדות היהודים וארצות האסלאם בעת החדשה, יש שם חלק שלם על מרוקו. כל ספר ומאמר שאני מצטט, זה כדי תן לחכם ויחכם עוד, מי שרוצה להרחיב מוזמן לספרים ולמאמרים שאני מפנה אליהם. אני מביא שני משפטים, כן, מפרק שלם. אז כך כתוב שם. בקצה השני של דרום מרוקו, באזור תפילאלת, על גבול הצחרה, ככה קראו פעם לצהרה, הקים רבי יעקב הרבי חצירה, בראשית המאה ה-19, שושלת של מקובלים. כן, אדם לא מקים שושלת, אני מכילה על הניסוח. הוא חי את חייו, רק אנחנו יודעים שזכה והמשיכו צאצאיו ממנו ועד היום, זכו כולם להיות מפורסמים ברבנותם. הוא אמנם הקדיש זמנו להלכה, לפרשנות המקרא ולמוסר, אך בעיני דורו ובעיני הדורות האחרונים נודע כחסיד המפורסם המקובל האלוקי המלומד בניסים בוצינה קדישה, אדוננו ורנו רבנו רבי יעקב אבו חצרה. זאת אומרת, זה השער לספר מעשה ניסים, כשספר שלו מדפיסים אותו צאצאיו, כך הם קוראים לו המקובל האלוקי. כך הוא נתפס. צאצאיו אספו את הסיפורים שנקשרו בשמו ופעלותיו, פרסמו בשם מעשה ניסים. בסיפורים אלה מתגלה דמותו של רבי יעקב במנו שיעור קומתה. לא הבאתי ניסים, אבל כן נסיים בסיפור עליו. כל ימיו עסק בעיקר בלימוד התורה, החזיק בביתו ישיבה שבה למדו תלמידים הרבה, ובמיוחד בני עניים, כדי לספק צורכיהם היה נוהג לסובב בכפרי הסביבה ולערוך מקביעות. אז פה אני לא מסכים, הניסוח זה מקטין קצת. סיבובים שלו, המסעות, לא היו רק כדי, גם. הם היו גם כדי לפרנס עניים ולהחזיק את תלמידי התורה. אבל גם היה להם חשיבות בפני עצמה, כי היו כפרים שלא היה להם דמויות רבניות, והוא הגיע למקום, הוא הקים בית דין, ודן חיכו לו עם השאלות, חיכו לו עם שאלות הלכתיות גם, והוא בא ופסק, ואפילו צריך להגיד על הישיבה, שהיה מין שיטה כזאת, שכשהוא בא לכמה ימים לאיזה כפר במסע שלו, וזיהה איזה ילד, שעם פוטנציאל להיות גדול בתורה, אז הוא אסף אותו אליו, הוא המשיך אותו במסע שלו, ולפעמים גם נשאר איתו בישיבה שלו, ובמסע הבא, הוא יחזיר אותו הביתה, שהוא עכשיו כבר היה הרב של הכפר שלו. לכן המסעות שלו, היו, הם לא היו כמו המקביעות, כמו כאלה שיצאו למקביעות. זה היה הרבה מעבר, ולא זו חשיבות אדירה. הוא היה רב של אזור שלם, ולא כמו רב עיר שאנחנו מכירים. לגבי הקבלה שלו והפיוטים שלו. אז הבאתי מהספר של מאיר נזרי, אוצר המנהגים לקהילות הפיללת. שוב, זה חלק ג' של ספר של רק מנהגים של תפיללת. כמו שאמרנו, קודם שונה מקהילות מרוקו. לכן מי שאומר לכם, מנהג מרוקו, דעו לכם, יש מנהגי מרוקו, כן? יש קהילות שונות בתוך מרוקו. ככה הוא כותב, קהילות מרוקו נהגו לומר פיוטים באמצע התפילה. שזה, אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים בעבר, מחלוקת עתיקת יומין, בין, אפשר לקחת את זה לספרד ואשכנז, אבל אולי עוד קודם, בין ארץ ישראל לבבל. בכל אופן, מנהג ארץ ישראל שמגיע לאשכנז, אולי דרך רומא, זה שפיוטים הם התפילה, ופיוט הוא לא הפסק, הוא חלק מהתפילה. מנהג אולי בבל, אבל ודאי שספרד, זה שפיוטים הם הפסק. באשכנז אומרים פיוטים בברכות קריאת שמע, וכן, היוצרות, כן, מבלבלת היוצרות, זה מי שטועה במקום הפיוט, בחזרת השעץ, בקדושה, בקרובות, יש ז'אנר של פיוטים, יש שם לכל ז'אנר של פיוטים לפי המקום שבו מפסיקים באמצע התפילה כדי להגיד אותו. זאת אומרת, במקומות הכי חמורים של הפסק אומרים פיוטים. ובספרד, לא, עד כדי כך לא, שאפילו בחזרת השץ לא אומרים, מי שיצא לו להתפלל, גם במקום אשכנזי, במקום ספרדי, בעיקר בשחרית ומוסף של ראש השנה ויום כיפור. יודע שזה הבדל עצום, זה ממש לא את התפילה. כי אצל האשכנז, החזרת השץ מבוססת על פיוטים שנאמרים במהלך חזרת השץ. ומנהג ספרד, לא יודע, הקלאסי, הוא שלא מפסיקים בחזרת השץ, ולכן כל הפיוטים נאמרים בסוף. אז פה הוא כותב שמנהג מרוקו לומר את הפיוטים באמצע התפילה. כן, כי מנהג אשכנז, כפי שהם מופיעים במחזור לראש השנה, זכור לאברהם, שזה מחזור שמנציח את מנהגי מרוקו. וקהילת הפילנד החלו בתקופת המנהיגיות של משפחת ארוחצירא, החל מרבי יעקב, שכאילו הושפע רבות מקבלת האריז"ל בתחומים רבים, ובתחומם גם הימנעות מהפסק בתפילה על ידי פיוטים. יש להניח שלפני תקופתו של רבי יעקב ארוחצירא לא חשוב בתפילה להפסק פיוטים בתפילה. ורבי יעקב ארוחצירא כמובן לא ממעיט בחשיבות הפיוטים, הוא פייטן בעצמו. חלק מהפיוטים שאומרים זה פיוטים שלו, אלא שהוא פוסק שלא מפסיקים. אז צריך לומר שזה לא פסק שלו, זה הפסק הרגיל בספרד, והוא מביא אותו לאשכנז. אבל מה שמעניין מאוד, שהוא עושה את זה על רקע קבלי. זאת אומרת, בגלל שהתפילה מכווננת בדיוק, וכל צירוף אותיות וצירוף מילים יש להם מהלך בעולמות העליונים, והם משפיעים על משהו שהוא משפיע על משהו, אתה לא יכול פתאום באמצע להפסיק בפיוט שהוא לא מהתפילה הקבועה, והוא גם לא מאנשי כנסת הגדולה, הוא מאוחר. ודווקא הפסק לנו זה נשמע מושג הלכתי, אבל אצלו זה מושג קבלי. לגבי פיוטיו, חקר אותם ופרסם על שירתו של רבי יעקב אבוחצירא שלמה אלקיים, חמדת, זה כתב העת של חמדת הדרום של המכללה בנתיבות, נדמה לי. והמאמר הזה, הכתב העת הזה הוא פחות מפורסם, והמאמר הזה ראוי שיכיר אותו כל המתעניין ברבי יעקב אבוחצירא, אבל בכלל בשירת יהדות מרוקו. אז קטע אחד משם. לאחר שפסקה הפעילות היוצרת בתחום שירת הקודש על פי כלליה של הפייטנות הקלאסית, שכן תחומי היו מוגדרים היטב, שיקעו מחברים בני מרוקו את כוחם בכתיבת פיוטים למקומות שנותרו פנויים מסוגי הפיוט המסורתיים. איך אחרי הפיוט הקלאסי הספרדי אתה יכול לבוא ולהוסיף? אז הוא אומר, יש להם כמה נושאים וכמה מתודות. מתוך העושר הרב הזה ברר רבי יעקב אבוחצירא לעצמו נושא אחד, כל פיוטיו אומר שלמה אלקיים עם נושא אחד, ועשה אותו עיקר לשירתו, גלות וגאולה. לא שמתי לב לזה לפני שקראתי את המאמר, שקראתי, פתאום שמתי לב, באמת, יש הרבה נושאים, אבל הכל כאילו שואף לשם. לא עוד שאולי זה לא המטרה, אולי זה שואף לשם, אבל תוך כדי זה יש פיוט שלם. פנייה של שירתו הם אין תפילה מתמשכת שנועדה לעורר את הנפש לערעורים בגלות השכינה. כן, שזה מושג קבלי. עולמו הרוחני של רבי יעקב אבוחצירא הוא עולמה של חכמי צפת ומקובליה. למרות המרחק הגיאוגרפי, אני מוסיף, הארי ובית מדרשו, רבי שלמה אלקבץ ורבי ישראל נג'רה, הם אבותיו הרוחניים. צריך להגיד שהוא כותב על הפיוטים. הוא גם פוסק, פשוט שלו, זה לא הארי ובית מדרשו, וגם הקבלה שלו היא מגוונת, שלא אמר אפשר למצוא ניואנסים. אבל פיוטו, יש פה עדות של נאמנה של חוקר, והבאתי שתי דוגמאות כדי להגיד, להראות שני סוגים הפוכים בעיניי. בית מתוך הספר שבת יום שביתה, הכל פה זה עמודים יגיל יעקב, אמרנו שכל פיוטיו, אני חושב שכל פיוטיו, ואם כתב עוד פיוטים שאינם שם, אני חושב שאינם לפנינו, אז הנה בית על, פיוט שלו, על השבת. אכן ניזהר בתפילות, ארבע בקנה אחד עולות, כי הן תודות ועולות, נשלם פנים שפתנו. אני משוכנע שכל אחד מהשומעים מבין פה כל מילה, אין בעיה. הרמז שהתפילות מול הקורבנות של התודות ועולות, אחרו זה יפה, עולות בקנה אחד, כמו בחלום שם של פרו, אחרו זה לוט, ופרו זה מוגבר שפתנו, לכן הנו יהיה צריך להיות חרוז מבריח בכל השיר, וכל בית יהיה לו חרוז אחר. אז הנה הבית הבא, בשלוש מילות יזהר בני בם, בערב בא, בבוקר בו, ככתבם, במנחם, ודיברת בם, שימוע מי יאזינו. כן, אז הנה בית שלם על זה שאנחנו משנים את המילה מבא לבו, לבם. אני חושב שמפורסם, כן, באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו. בא, או בו, או בם, ישראל מקדשי שמך. יפה. יפה, מדויק, בהיר, פשוט, מוסיף, אפשר להבין כל מילה. תראו כנגד זה פיוט אחר. הבנתי שדי מוכר, בשמי אביר. אני אקרא את כל הבית שהבאתי, זה לא כל השיר. יא אביר ביר, תייסד צד ותכונן, ותחמול מול ותרום רום שממה. אב נבדל דל מרמס מס ועצל, ותאשם שם ותפל פל תאומה. קדוש דוש ותרמוס מוס כתבן, וגרגר גר מפואר אר הרימה. זה נשמע מצלול כזה, שהוא חוזר על, בית, על, הברה האחרונה, בלי משמעות. יא אביר ביר, תייסד זד. זה לא נשמע משמעות, אבל זה אי משמעות. זה שיר מאוד קשה להבנה. בגלל המאפיין הספרותי הזה, הביר ביר, יא אביר, זה כינון הקדוש ברוך הוא, אבל, ביר, פה זה קיצור לבירה. עיר הבירה, תייסד סד, תייסד יסודותיה, ותכונן את ירושלים. אני לא אקרא את הכל, אבל עוד שורה לדוגמה, תחמול מול, מול זה הנימולים, עם ישראל הנימול, ותרום רום, ותרום גבוה, את השממה. ככה הכל, עם נבדל דל, אני ונבדל, אני יוצר פה את, את ההסבר, אבל הכל, זה לא גרגר גר, זה גר, זה עם ישראל הגר, הגרים, זה לא סתם חוזר על הבהרה ראשונה, האחרונה, אלא הכל פה עם משמעות. זה דוגמה לכתיבה מאוד קשה. הפוך מהביתה מהשיר הקודם שהבאתי. חלק משיריו, כל יהודי פשוט יכול להבין כל מילה, וחלק משיריו, זה כמו שכתב אבן עזרא נגד הקליר, כן? זה ממש למתקדמים, שירה למתקדמים, ונצאנו גם וגם. פה מסופרות השו"ת, אמרתי, 145, נדמה לי תשובות בספרו, לבחור אחת, איך בוחרים, כותב יפה, היה לי מאוד קשה לבחור. תשובה שאהבתי את החידוש שלו בשולחן ערוך, אני לא יודע אם יש לנו את הפנאי ובכלל את, את הכלים פה בפורום הנחמד שלנו, ללמוד ממש חידוש, ועל רובו גם דילגתי, אבל בעיקר בגלל השאלה והאווירה של השאלה. ואני חושב שהרבנים החשובים שהיו בשיעורים האחרונים לא יכלו להישאל כזאת שאלה. כך נשאל רבי יעקב אבוחצירא, ראובן שידך את ביתו קטנה לשמעון. תמיד כמובן כותבים על לטשטש את, את השמות האמיתיים, כותבים לראובן ושמעון. ראובן שידוך ביתו קטנה לשמעון, ואחרי השידוכים הלך שמעון וקידשה בעדים, ואביה היה בעיר ולא היה בפניו אישת הקידושים. וכששמע האבא הקידושים אחר כך אמר, נתרצה בפירוש ואמר, רוצה אני בכך. ועשו קניין ביניהם אבי הבת והמקדש, ועשו זמן הנישואים. כן, תראו איך במאה ה-19 הקידושים והנישואים, א', מקדשים קטנות, ב', הקידושים והנישואים נפרדים עדיין ברוב קהילות אשכנז וספרד. במאה ה-13 זה כבר הופך להיות ביחד כמו אצלנו, אבל פה אישה מקודשת, הוא נותן לה שווה פרוטה ואומר, את מקודשת לי, וזהו, הולכים כל אחד לבתם, כמו בתקופת, כמו בתריבת חז"ל. ועשו זמן לנישואים וכתבו שטר על זה. זה לא שטר קידושין, זה שטר כלכלי, לשטר תנאים, כן. אחרי כמה חודשים, ברח המקדש. וואי, ונשארה אישה אגונה. זה תמיד החשש שמפרידים בין האירוסין לקידושין, שהבעל לא מגיע, בין הקידושין לנישואין, שהבעל לא מגיע לנישואין, ואישה נשארת אגונה, ועכשיו הולך תחפש מישהו שהם בכלל לא חיו ביחד. ברח המקדש, ורצה אבי הבת לבגד על הקידושין, כוודאי שרוצה לבטל, אבל היה לו עילה. ואומרו, כיוון שלא היה עם ביתו בישת הקידושין, בת למעיקר. זה התירוץ עכשיו של האבא. עכשיו, האישה מקודשת, היא אגונה. הוא אמר, בואו נבטל את הקידושין. למה? כי לא הייתי שם. ואי אפשר, בת מתקדשת רק ליד אביה, אם אביה לא שם. זה לא תופס, כך הוא אמר, אחרי. ושאל השואל, מה עם משפט הקידושין? אני מנחש שהשואל זה הרב. הוא שאל מישהו, והמישהו לא ידע, ומי שלא ידע את השאלה, שאל, אמר, או, זו שאלה קשה, שאלת חכם. מביא, הרב יעקב בחצור, אביר יעקב, דיוק משולחן ארוך, ואחר כך מאמת את זה משולחן ארוך בסעיף הבא, שלא מדובר בדיוק בדיוק על אותו מקרה, אבל זה הוא רוצה ללמוד את רוח הדבר. כתב מרן, מרן, כמובן זה שולחן ארוך, אבל זה מורנו, הוא נוהג לכתוב את זה בראשי תיבות, או אולי זה מרחאות להדגשה, אבל נראה לי זה לא ראשי תיבות. כתב מרן באבן העזר, סימן אבן זין, סעיף י' א', זה לשונו, קטנה או נערה, שקידשה עצמה בלא דעת אביה, או ניסית בלא דעת אביה, כן? אינו כלום. בדילוגים קטעתי, אפילו נתרצה האב בפירוש אחר הקידושין, אז זה אינו כלום. זה הדעה הראשונה. הדעה השנייה, ויש אומרים, שאם נתרצה אב כששמע, הווי קידושין משעת שמיעה, ולא משעת הקידושין. הוכיח סופו על תחילתו, והווי קידושין משעת שמיעה. עד כאן לשונו של מרן הקטע שהוא מצטט. מדברי מרן אלה, מה שמע דעתו לפסוק סתם? הרי יש פה מחלוקת, סתם ויש אומרים, דעתו כסתם. שאלה גדולה, נכון? שעל כללי פסיקה ושולחן ערוך יש ספר בשלושה כרכים של הרב עובדיה יוסף, פוסקים ספרדיים שנוהגים לפסוק לשולחן ערוך. זה יפה לפסוק לשולחן ערוך, אבל שולחן ערוך הוא רובו, מחלוקות. אז איך פוסקים כששולחן ערוך מביא מחלוקת? אז יש כללים, אז סתם ויש אומרים, כותב פה שדעתו כסתם, אז כותב מדברי מרן, אלה משמע דעתו לפסוק כסתם, כדרכו בכל מקום, דקבלה בידן מדברי מרן, דקול אחד מביא דבריו בסתם, ואחר כך מחלוקת, דעתו לפסוק כסתם, ואז הוא דן בזה, שאומר שיש אומרים שזה נכון, ויש אומרים שזה לא נכון, ויש אומרים שזה נכון רק בדיני ממונות, ואפילו מצטט חכמי המערב, מה שהם כתבו על זה לפי ספר יד מלאכי, אני דילגתי, קטנתי את האותיות, אני דלג עכשיו, ואם כן, לפי זה, הקידושין הנזכר לא אבי קידושין, אפילו שידך, אפילו נתרצה אב אחר הקידושין, כי לפי הסתם פה אפילו נתרצה בפירושו אחרי הקידושין, כמו שהיה פה שם בשאלה, הוא אמר, שהוא אמר אחרי הקידושין את המילים רוצה אני בכך. אבל, ממשיך אביר יעקב, ואם כן לפי זה, הקידושין הנזכרים לא אבי קידושין, אפילו שידך, ואפילו נתרצה ואחר הקידושין, נאמר ממה שכתב מרן בסעיף שאחרי זה. נראה שדעתו בזה להחמיר. והוא, כמו יש שם, והוא להחמיר, זה אומר צריכה גט, כן? שכתב בסעיף שאחרי זה, קטנה שקידשה עצמה, למי שגילה האב דעתו שהיה חפץ לקדשה, קידשה עצמה, בלי שיש שם האב, חיישין אנשם הנתרצה. אז פה אתה חושש שם הנתרצה, כי גילה האב דעתו, וכבר מפורש בדברי, כבר מפרשי דברי מרן, ואז הוא מביא הנושאי כלים הרגילים, חלקם על הטור, הבח, והחלקת מחוקק, זה הראשי תיבות, והבית שמואל, זה הראשי תיבות, יקשו דין זה עם דין הכתוב בסמוך, וכאילו, איך זה לפי הלכה, ותרצו מה שתרצו, ליישב דברי מרן, ואחרי המכינה רבה מכבוד תירותם, יש לו תירוץ אחר, לא דקדקו בזה יפה, וזאת הסברה, דגילוי דעת האב, היא סברת, הולך פה לבית יוסף, שמביא, זו סברת הרמה, בהי, שזה רבי מאיר הלוי אבולפיה, כמו שכתב מרן בית יוסף. והרמב"ם והראש הם בעלי פלוגתא יהודה עריף הרמב"ם, והוא אומר, הוא מביא פה את הראשונים שהביא הבית יוסף בסעיף הראשון, לפי איך שהם עולים, לא בשולחן ערוך, אלא הבית יוסף. ואז הוא מעריך, דילגתי, יש שם את כל דברי הרן, שזה חשוב לעניינם ודילגתי, הרי מבואר יוצא דל סברת עריף והרמב"ם, לא שייך דסביר אלוהו דאיקה שום חשש כלל, רק אם אבי נתרצה בפירוש אבי רשוי, רצוי, אבל היא לא שמעו דין התרצה בפירוש, לא חיישינן. זה הראשון, והשני, ועוד, אם איתה דלא חייש מרן, לאי סברה, למה לילה כותבה כלל? השתה, לודאידה, דה הרמה, נגמר פה התשובה באמצע, באמצע, כך כתוב בדפוס, חסר סוף התשובה, אבל הוא ממש מעלה פה סברה שהכל שייך לפי ריצויו של האב בפירוש. וכך הוא גם מתרץ בין ההלכה הראשונה להלכה השנייה של השולחן ארוך, ולפי זה הוא כנראה אין פה אין פה את הסוף, חושב בעניין הזה להחמיר, שאת כל תלוי בדעת האב ולא בנוכחות האב. אבל כאמור הבאת את זה בעיקר בגלל להראות ששם נישאו קטנות, נישאו בלי אב, קידושין ונישואין היו בנפרד. השם מחזיר אותנו בקהילות אחרות למאות שנים שכל הדברים האלה אינם נוהגים, וככה זה נוהג אצלהם בתפילות. הנושא הבא שלנו זה היחס לקבלה שבא מאה ה-19, נכון לכל, אני חושב, יהדות שתחת שלטון הטורקים, ולאחר מכן שהם הגיעו לארץ זה יהיה מובן מאליו. אולי בירושלים זה תלוי במחלוקת קטנה, לא הייתי אומר שלא, שלא. שבסך הכל כל יהודי ספרד באזורים הללו. אז ככה הבאתי הכל מתוך א' בינה, כמו שאמרתי, שלפי הכוונה ולפי זה קטעים לפי א' ב' של קוף יטט ותהילים ועוד מזמורים לפי א' ב', מין ספר מוסר קבלי כזה. אז הנה שלושה קטעים, הם מהקל הכבד. הראשון בתחילה לומד אדם המקרא, ואחר כך לומד המשנה, ואחר כך לומד הגמרא, ואחר כך לומד הלכות על בוריון. הרצף, ואחר כך לומד העיקר, הוא הסוד בידתו על האמת. זאת אומרת, יש פה רצף. אז יכלנו לי לחשוב שזה הרצף, זאת אומרת, קודם הוא לומד את המשנה, למי שברח לי שיצור במשנה, מי שלא, קומה על זה, והכל קומה על קומה, לא. הוא כתב הרי אחר כך עיקר הסוד, ועכשיו הוא כותב מי שאינו רוצה ללמוד הסוד, כאילו לא למד. כמו שכתב הרשב"י עליו השלום, ראיתי זה מצוטט לא מעט, לא בשם הרשב"י עליו השלום, אלא בשם רבי יעקב אבו חצירא עליו השלום, מי שאינו רוצה ללמוד הסוד, כאילו לא למד. אין פה הדרגה, אלא לקבל את התמונה המלאה. להתחיל מהקל, אבל כאילו לא למדת. ולמה זה? אז הנה הקטע הבא. והסוד בעצמו קרוי דרך האמת, כן? כידוע, הרמב"ן כותב פירושים על דרך האמת, הוא כותב, מסביר למה. הזוהר הקדוש קרא אלי רזה דמהימנותא. מה זה מהימנותא? האמת. משום דאמיתות התורה הוא הסוד, והוא הטעם העיקרי לכל מצוות התורה. וכשיתבונן אדם לדעת התורה ובאום מכל דבר ודבר, ילמלא סוד הדבר הוא, לא ימצא יישוב לכמה דברים קראו. נניח, רבי יעקב בחצרה ייכנס לשיעור שלי על השבת, אולי הקדמה לכולל, אז זה נותן ככה. אני אביא להם מסתמה, עשרת הדיברות בספר שמות, שזה זכר למעשה בראשית, נגד קודש הוא שבת ממלכתו, אז גם אנחנו שבתים ממלכתנו, ובדברים, זכר ליציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא שחרר את העבדים, גם אנחנו סביבת הקדושה מול שבת סוציאלית. יגיד לי, אביר יעקב, מה שאמרת אינו אמת. כן, לכל דבר יש עומק של הסוד, שזה מוביל לשם, הכל זה חיצוני, אחיזת עיניים, כסות. אתה צריך להגיע לאמת אם לא אמרת כקבלה. מי שמאמין מוטב, ומי שלא, כנגדו נאמר הקטע הבא, המונע הגדול שמונע מאדם להשיג סודות התורה על אמיתותם, פה כנראה מדובר על מי שלומד קבלה, אבל לא מצליח להשיג את זה, הוא נתקע, קשה לו. הוא מי שיש לו ספק בליבו על סודות התורה, ואינו מאמין בהם באמונה שלמה, חלותה וגמורה כראוי בלי שום שיבוש כלל. וכמו שכתוב בספרי רבנו אריזל, תמיד שיש בליבו ספק בסודות התורה, אל ישלח ידו לקחת מעט החיים ללמוד סודות התורה. כי מאחר כן, כמובן, בגן עדן, עץ החיים, זה הקבלה. כי מאחר שאינו מאמת סודות התורה באמונה שלמה, לא שייך שידע מוטותם. זה מסכמינים, מאמת הכוונה מאמין, כן, זה אותו דבר. רזה דמאמנותא. אתה יכול להשיג, האמת זה הסוד, ויכול להשיג אותו מי שמאמין בו. וזאת אומרת, מי שלא מאמין לא ישיג, וזה גם ההפך, מי שלא ישיג, אולי יש לו בעיה באמונה של הסוד. יפה. נסיים בסיפור שכדוגמתו כמה גרסאות בספרים שונים, אבל אני לא מביא לכם ספר המעשה ניסים, אלא מספרו של ידידי ושכני חכם דוקטור חזי כהן, שבספרו חוכמה מקדם מביא בקצרה על על חכמי קורא לזה מקדם, כי חכמי המזרח הוא קורא לזה, אבל כאמור אנחנו בסוף מערב, ולא בסוף מערב, כן, ספרד יותר סוף הצד הזה של המערב של הים התיכון. והסיפור, חזי כותב בהקדמה שהוא השתדל לברור את המעשי הניסים האמיתיים, לא הניסים שקורא איזה פלא, אלא על הבנה אנושית מעמיקה. אז כך סיפור עליו בניסוחו של חכם חזי כהן. עימות חריף בין בני זוג הצית מריבה קשה בין משפחותיהם. בני הזוג החליטו להתגרש והתווכחו אצל מי יישאר ילדם המשותף. אוי. המריבה התלהטה והמשפחות פנו לבית הדין אשר פסק שילד יגדל בחזקת אמו. משפחת אמה סרבה לקבל את הדין, והמריבה עברה לקטטה של ממש. ואז ביקשה האם לפנות אל האביר יעקב, כן, אביר יעקב בחצר, על מנת שיושיע אותה ויישר את פסק ההלכה. כשהגיע לביתו נאמר שהרב יצא לפני זמן קצר לכפרים שבסביבה, אמרנו שזה היה המסע הקבוע שלו. האם מיהרה לצאת מן העיר, רכובה על חמור, על אף הסכנה הגדולה שבדבר. כן, כן, הדרכים שם היו ממש מסוכנות. לאחר זמן מה, ראתה מרחוק את הרב אבו חצרה ושמשו, מלכים איתם בדרך. היא צעקה לערב רם, והם עצרו והמתינו לה. האישה גוללה באוזניהם את הסיפור, בעוד השמש מזרז אותה מפני סכנת השודדים. ציטטתי בדילוג. לבסוף השמש ניגש אל האביר יעקב ואמר שיש סכנה גדולה מפני שודדים, ואולי ימשיכו לעיר הקרובה, שם ודאי יוכל לכתוב לה את פסיקתו. שיב לו אביר יעקב, סכנה? הסכנה היא במקום שבו מתאים משפט. רק כשסיים לכתוב את פסק ההלכה ומסר לאותו, הסכים הרב להמשיך במסע. הסיפור היפה הזה, יש לו כמה גרסאות, מה בדיוק הוא אומר שסכנה, אם זה הטיית משפט, או עינוי הדין, או עצם הלשפוט, או להטות את המשפט לצד הנכון לדעתו. אבל צריך להגיד שכל הדרכים הם מסכנות, והוא יצא אליהם בכל זאת בגלל חשיבות הפצת התורה. בכל מקום. אז עד כאן בקצרה על רבי יעקב אבו חצרה, שלא מספיק, לא יודע אם בגלל שזכה או כתב מעט או לא השפיע מספיק בדרך הרגילה פה בשיעור הזה, אבל כן זכה ליצור איזה דרך שבנה וצאצאיו אחריו עד היום ממשיכים בדרך הזאת של השפעה אנושית על קהל של הרבה מאוד אנשים. עד כאן מעט עליו, על רבי יעקב בחצורה, זכרו יגן עלינו, אמן.